שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף זין במסכת הוריות. נתחיל בסוף העמוד הקודם, בתחילת הפרק השני של המסכת, פרק הורה כהן משיח, ונסיים במשנה בחטא עמוד א'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 22 דקות. אחרי שבפרק הקודם דיברנו על פר אלם דבר של ציבור, כלומר הפר שמביאים כשהביתי נטעה את הציבור, עכשיו בפרק הזה נעבור לדבר על פר כהן משיח, כלומר עם הכהן הגדול שנמשך בשמן המשחה חטא, הוא לא מביא חטאת רגילה, אלא כמו הציבור, גם הוא מביא פר. זה הנושא באופן כללי, ולפני שניכנס למשנה ולגמרא על זה, קודם כל נקדים שתי הקדמות. הקדמה הראשונה זה בואו נעשה לנו קצת סדר, מי מביא איזה חטאת ובאיזה מקרה, ואת ההקדמה הזאת נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון זה בחטא רגיל, כלומר אדם אכל חלב, איזה חטאת מביאים, אז זה בעצם מה שאמרנו הרגע, שאדם רגיל מביא חטאת רגילה, שזה כבשה או שעירה, אבל ציבור והכהן הגדול הם מביאים פר, נשיא מביא שעיר, על זה עוד לא דיברנו, זה סעיף ראשון, שוב, ציבור והכהן משיח מביאים פר, נשיא מביא שעיר. סעיף שני, מה אם זה לא חטא רגיל, אלא חטא של עבודה זרה? אז כאן, כל היחידים שחטו, גם אדם רגיל, גם כהן, גם נשיא, הם כולם מביאים דווקא שעירה. אם ציבור חטא בזה, אז מביאים פר לעולה ושעיר לחטאת, זה סעיף שני. סעיף שלישי, מה לגבי קורבן אשם? אז אדם רגיל ודאי מביא קורבן אשם, אבל מה לגבי השלישייה המיוחדת, כלומר ציבור, כהן משיח ונשיא, האם הם מביאים? אז כאן זה משתנה בין אשם תלוי לאשם ודאי, כיוון שזה רק הקדמה, אז לא נסביר עכשיו את ההבדל, רק נאמר מי מביא מה. אז באשם תלוי, נשיא כן מביא, אבל ציבור וכהן לא. באשם ודאי, אז כהן ונשיא מביאים, ציבור לא. עד כאן הסעיפים. עוד פעם אחת שנזכור, חטא רגיל, אז אדם רגיל מביא כבשה או שעירה, הציבור והכהן מביאים פר, הנשיא מביא שעיר. חטא של עבודה זרה, אז אדם יחיד, לא משנה אם הוא רגיל, כהן, נשיא, מביא שעירה. אם זה ציבור, הם מביאים פר לעולה ושעיר לחטאת. לגבי אשם, אז אשם תלוי, נשיא מביא אבל ציבור וכהן לא. אשם ודאי, כהן ונשיא מביאים אבל ציבור לא. עד כאן ההקדמה הראשונה, את העניין של האשם לא קריטי לזכור בעל פה, אבל את השאר כדאי, אז מי שלא זוכר תחזרו עוד פעם על ההקדמה, ועכשיו להקדמה השנייה, שהיא בעצם הולכת לפתוח לנו את הנושא העיקרי של השיעור, וזה על איזה סוג טעות מביאים את הפר. אז בחטאת רגילה אפשר להתחייב בחטאת על שני סוגים של טעויות. סוג אחד זה כשיש הלם דבר לפני שגגת המעשה, סוג שני זה שיש רק שגגת מעשה בלי הלם דבר. מה הכוונה? אז כשיש הלם דבר, הכוונה היא שההלכה נתעלמה ממני, ידעתי שהחתיכה הזאת היא חלב, אבל שכחתי את ההלכה שאסור לאכול חלב. לעומת זאת, שגגת מעשה בלי הלם דבר, זה שידעתי את ההלכה שאסור לאכול, ורק שגגתי במעשה, כלומר, חשבתי שהחלב הזה הוא לא חלב, אלא שומן. אלה שני סוגי השגגות שמחווים חטאת רגילה. לעומת זאת, בפער הלם דבר של ציבור, כמו שכבר למדנו, זה בא רק על הסוג הראשון, כלומר, רק שהיה הלם דבר, שהביתי נטעו את הציבור ואמרו שמותר לאכול חלב, ואז הציבור אכל, רק על זה מביאים פר, אבל אם איכשהו כל הציבור במקרה טעה וחשב שהחלב הזה הוא שומן ואכל, על זה לא מביאים פר. זה בפר אליהם דבר של ציבור. היום נחדש שאותו דבר גם לגבי הפר של הכהן משיח, שגם אצלו הוא חייב רק אם הוא טעה בהלכה והורה לעצמו שמותר לאכול חלב, אז הוא מביא פר. אבל אם הייתה לו רק שגגת מעשה, כלומר הוא חשב שהחלב זה שומן ולכן אכל, על זה הוא לא מביא פר, ובעצם הוא לא מביא כלום, לא פר ולא חטאת רגילה. זה החידוש המרכזי שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, ואת הדיון היום נחלק לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זו המשנה הראשונה שנראה היום, והיא אומרת דבר די מובן מאליו, וזה שכמו שבציבור אז מביאים את הפר רק אם גם הביתין היו שוגגים, וגם הציבור שעשו היו שוגגים, אז אותו דבר גם בכהן. הוא מביא את הפר רק אם כשהוא הורה לעצמו שמותר זה היה בשוגג, וגם אחרי זה כשהוא הקשיב להורה של עצמו ועשה את החטא, גם זה היה בשוגג. רק אז הוא מביא פר, אבל אם הוא הורה לעצמו במזיד הלכה לא נכונה, ואז שכח שזה היה לא נכון ועשה, או להפך, הורה בשוגג אבל אחרי זה גילה ובכל זאת עשה במזיד, אז הוא לא מביא פר. עד כאן המשנה, ועל זה שואלת הגמרא פשיטה לגבי המקרה שהוא הורה בשוגג ואז עשה בשוגג, ברור שהוא חייב פר, מה החידוש? עונה הגמרא, החידוש הוא לגבי איזה מקרה ביניים, שהיינו חושבים שאולי הוא לא נחשב שוגג, כמה שפלן שהוא כן. איזה מקרה? שהוא הורה לעצמו יותר, אבל כשהוא עשה, הוא זכר שהוא הורה יותר, אבל הוא לא זכר למה הוא הורה יותר, ובכל זאת הוא שמח על עצמו ועשה לפי ההוראה שלו, והיינו חושבים שאולי זה לא נחשב שוגג, כי אם הוא היה מתעקש להיזכר למה הוא התיר, אולי הוא חושב על זה עוד פעם ומבין שבעצם זה טעות, כמה שפלן שגם זה נחשב שוגג והוא מביא פר. עד כאן הסעיף הראשון, המשנה. הסעיף השני זה ברייתא לגבי מה המקור לזה שבאמת גם בכהן זה דווקא אם היה גם אליהם דבר ולא מספיק שגגת מעשה. אז כאמור כבר אמרנו שבעצם לומדים את זה מהקורבן של הציבור, שגם שם זה דווקא באליהם דבר, אבל איך לומדים את זה מהפר של הציבור? אז לזה הברייתא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה בניין אב, אבל היא דוחה את זה, ולכן אפשרות שנייה זה מפסוק. בואו נראה אותם. אז אפשרות ראשונה זה מבניין אב, וזה מזה שחטא של כהן וחטא של ציבור דומים בשני דברים. א', בזה ששניהם לא מביאים את החטאת הרגילה של כבשה או שעירה, אלא מביאים פר, וב', בזה ששניהם, הכהן והציבור, לא מביאים אשם תלוי. כמו שאמרנו בהקדמה, ממילא כיוון שהם דומים, אז עושים בניין אב, שכמו שבציבור זה רק על אליהם דבר, גם בכהן זה רק על אליהם דבר. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה הברייתא שנכון שהכהן דומה לציבור בשני הדברים שאמרנו, אבל הכהן גם דומה לנשיא בשני דברים אחרים. וזה שבשניהם, אם לא מדובר בחטא רגיל, אלא בעבודה זרה, אז שניהם הביאו שעירה, כמו שהקדמנו, ואילו הציבור מביא פר לעולה ושעיר לחטאת. ובית, אמנם הכהן דומה לציבור בזה שלא מביאים אשם תלוי, אבל הכהן דומה לנשיא בזה שכן מביאים אשם ודאי, אם הם חטאו בדבר שמחייב אשם. אז בקיצור, אמנם הכהן דומה לציבור בשני דברים, אבל הוא גם דומה לנשיא בשני דברים אחרים, וממילא, במקום ללמוד מהציבור שזה דווקא בעליהם דבר, אפשר ללמוד מהנשיא ששם זה לאו דווקא בעליהם דבר, אלא גם בשגגת מעשה. ולכן אי אפשר להשתמש בבניין אב בשביל ללמוד את הכהן מהציבור, אלא הברייתא מביאה הצעה שנייה שהיא מתקבלת, שזה לא בניין אב, אלא מפסוק. כי הפסוק לגבי כהן בויקרא ד' פסוק ג' אומר, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. מה זה לאשמת העם? מה העם קשור כאן? אלא זה בא לעשות הקש בין מצב שהכהן חטא למצב שהעם חטא. שכמו שבפר של העם זה דווקא בעלם דבר, גם בפר של הכהן זה דווקא בעלם דבר. עד כאן המקור של הברייתא, לומדים את הפר של הכהן מהפר של העם. עכשיו על זה שואלת הגמרא, אם אתה לומד מהפר של העם, אז תלמד עד הסוף. הרי בפר של העם זה הבית דין לא טעה וחטא בעצמו, אלא טעה והחטיא את העם. אז לכאורה אותו דבר תגיד בכהן, שזה יהיה דווקא כשהוא לא הטעה את עצמו, אלא הטעה אחרים. עונה הגמרא, לומדים את זה מהמשך של אותו פסוק. נקרא את כל הפסוק, כתוב, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם ויקריב על חטאתו, אשר חטא. המילים אשר חטא מיותרות, והן באות ללמד, שזה דווקא כשהוא הטעה את עצמו וחטא בעצמו, ולא כשהוא הטעה אחרים. ועד כאן הסעיף השני. בקיצור, לומדים מהמילים לאשמת העם שיש הקש בין הפר של העם לפר של הכהן, שכמו שהפר של העם זה דווקא בעלם דבר, גם הפר של הכהן זה דווקא בעלם דבר. ואגב, בהמשך נימד עוד כמה דברים מהקש הזה. זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה המשנה הבאה, בסוף זין עמוד א', והמשנה מחדשת שכיוון שאמרנו שיש דמיון בין הפר של הכהן לפר של הציבור, אז אם יקרה מצב שבו איכשהו במקרה, גם הבית דין הטעה את הציבור בחטא מסוים, וגם הכהן הטעה את עצמו בחטא מסוים, אז אם זה חטא בפני עצמו וזה חטא בפני עצמו, אז הכהן מביא פר בפני עצמו. אבל אם הוא חטא עם הציבור, למשל שהבית דין הטעה אותם בחלב וגם הוא הטעה את עצמו בחלב, אז אפילו שהוא לא טעה בגלל הבית דין, אלא הוא הטעה את עצמו, בכל זאת הוא לא צריך להביא פר בפני עצמו, אלא הוא יוצא בפר של הציבור. זה החידוש של המשנה, ולחידוש הזה עכשיו נראה שלושה דיונים. דיון אחד, מה המקור לזה שהוא לא צריך להביא פר משל עצמו. דיון שני, זה יותר מציאותי, איך בכלל יכול להיות מצב כזה שהכהן הטעה את עצמו באותה טעות של הבית דין, אבל הם לא היו ביחד, עוד מעט נסביר. ודיון שלישי, מה נחשב שהם חטאו באותו חטא, ומה נחשב בחטאים נפרדים. בואו נראה את זה. אז דיון ראשון, זה מה המקור לזה? למה אם במקרה הבית דין טעה באותה טעות של הכהן, אז הכהן יוצא ידי חובה בפר של הבית דין? אז כאן יש לנו בעצם שני מקורות. המקור של המשנה והמקור של הברייתא. המשנה מביאה לזה סוג של סברה. כמו שכבר הזכרנו, היא אומרת, כיוון שיש דמיון בין שני הקורבנות, אז אם כבר יש את הקורבן של הציבור, לא צריך להביא גם את הקורבן של הפר. ובמה יש דמיון? אז המשנה מביאה שני דברים שבהם הם דומים, אחד במשנה שלנו ואחד זה במשנה הבאה, בעמוד ב', שבעצם ממשיכה את זה. הדמיון במשנה הבאה, זה הדמיון העיקרי, וזה בעצם הנושא שלנו, וזה שכאמור בשני הפרים, זה דווקא על אלם דבר, ולא על שגגת מעשה. זה דמיון אחד. דמיון שני, שזה במשנה שלנו, זה שגם יש דמיון בסוג האלם דבר, וזה שאם הם טעו ואמרו אין בכלל את כל המצווה, נגיד אין שבת, אז לא מביאים, אלא מתי כן מביאים? רק אם ביטלו מקצת וקיימו מקצת. כלומר, אמרו שיש שבת, אבל אין איזשהו פרט מסוים, כמו שכבר ראינו בפרק הקודם, זה דמיון שני. אז לסיכום, כיוון ששני הפרים דומים, אומרת המשנה, זאת סברה לומר שאם הציבור כבר מביא פר על אותו חטא, אז הכהן לא צריך להביא פר בנוסף. זה המקור במשנה, הסברה. בגמרא לעומת זאת מביאים ברייתא שלא מסתפקת בזה, אלא רוצה מקור מפסוק, ומביאה לזה שתי הצעות. הצעה אחת זה מנשיא, אבל היא דוחה את זה. הצעה שנייה זה מהפסוק של הכהן משיח. אז הצעה הראשונה זה מנשיא, אומרת הברייתא, הרי גם הכהן וגם הנשיא לא מביאים חטאת רגילה, והרי לגבי הנשיא ברור שאם הוא חטא יחד עם העם בגלל הטעות של הבית דין, אז הוא לא יביא קורבן בפני עצמו, אלא הוא יצא בפער של כל העם. אז אותו דבר, גם הכהן הוא יצא בפער של כל העם. זאת הצעה הראשונה. עכשיו, אני מניח שאתם מיד אומרים, מה הקשר? הרי הנשיא יוצא בפער של העם כי הוא חטא יחד עם העם בגלל הטעות של הבית דין. לעומת זאת, הכהן לא חטא עם כל העם בגלל הטעות של הבית דין, אלא חטא בגלל הטעות של עצמו. אז אולי הוא כן צריך להביא בפני עצמו. זאת דחייה שיכולנו לדחות, אבל הברייתא מביאה דחייה אחרת ואומרת, אי אפשר להשוות בין הנשיא לכהן בגלל סיבה אחרת, וזה ביום כיפור. הרי ביום כיפור לנשיא אין איזשהו קורבן מיוחד לכפר עליו, אלא הוא מתכפר עם כל העם בסעירים. לעומת זאת, לכהן הגדול יש קורבן נפרד, הפר. ממילא ברור שהכהן הגדול הוא יותר נפרד מהעם מאשר הנשיא, ולכן חזרה לענייננו, זה שהנשיא יוצא בפר של כולם, זה לא אומר שגם הכהן יצא, ובזה דחינו את ההצעה הראשונה של הברייתא ללמוד מהנשיא. הצעה שנייה של הברייתא למקור לזה שהכהן יוצא בפער של העם, זה מהפסוק של הכהן עצמו. כאמור, בסוף הפסוק כתוב, והקריב על חטאתו אשר חטא וכולי, וכאמור אמרנו שאשר חטא מיותר, אז לומדים מכאן שדווקא אם הוא חטא בפני עצמו, אבל אם הוא חטא יחד עם העם, אפילו שזה היה במקרה, בכל זאת הוא לא מביא פער, אלא הוא יוצא בפער של הציבור. זה המקור של הברייתא, ואומנם בחלק הקודם למדנו מכאן משהו אחר, שזה דווקא אם הוא חטא בעצמו ולא שהחטיא אחרים, אבל כנראה אפשר ללמוד מהמילים גם את זה וגם את זה. ועד כאן הדיון הראשון לגבי המשנה, מה המקור לזה שאם הכהן במקרה טעה את עצמו באותה טעות שהבית ינטו את הציבור, שהוא יוצא בפער של הציבור ולא צריך להביא פער בעצמו. הדיון השני לגבי המשנה, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה היכי דמי. במה מדובר כאן? איך יכול להיות שגם הכהן וגם הבית דין טעו באותו זמן כשהם לא היו ביחד? למה לא? כי הרי למדנו כבר שמתי הבית דין מתחייבים בפר, רק אם כשהם דנו, היה בבית דין את המופלא שבבית דין. כלומר, גדול הדור, הנשיא, אם הוא לא היה שם בדיון, אז הם לא מתחייבים בפר. זה אנחנו כבר יודעים. מה שאנחנו עוד לא יודעים זה שהגמרא מניחה שגם בכהן זה אותו דבר. כי הרי כאמור, כהן זה כמו הבית דין, אז גם הוא מתחייב בפער, רק אם הוא עצמו המופלא שבבית דין. כלומר, שהוא לא רק כהן גדול, אלא גם דיין, ולא סתם דיין, אלא המופלא שבהם, רק אז אם הוא הטעה את עצמו, הוא חייב בפער. עכשיו, בהנחה שיש רק מופלא אחד, אז אנחנו בבעיה. כי ממה נפשך? אם הכהן המופלא היה בבית דין שהם דנו, אז הוא כן היה איתם. והרי אמרנו שהוא לא היה איתם, ואם הוא לא היה איתם, אז הדין שלהם בכלל לא דין, כי הוא לא היה איתם, והם לא מתחייבים בפער. אז איך יכול להיות שהם דנו בנפרד, וגם הוא וגם הם מתחייבים בפר? עונה הגמרא, פשוט מאוד, יש שני מופלאים, כלומר יש שני דיינים באותה רמה, גם הכהן וגם עוד אחד, וכך אמנם הכהן לא היה איתם, אבל המופלא השני כן היה איתם, וכך הדין של שניהם נחשב דין, ועל זה דיברה המשנה, ועד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה בשורה הראשונה בעמוד ב', אמרנו שאם הם דנו ביחד, אז הוא יוצא בפר שלהם, אם לא דנו ביחד, אז לא. מה נחשב ביחד ומה לא? אז כאן נדבר על שני נושאים, אחד זה המיקום של הדיינים והכהן, והשני זה האיסורים שבהם הם דנו. אז לגבי המיקום, אביי חשב שבשביל לומר שהם נחשבים שהם לא דנו ביחד, צריך להניח שהם גם דנו בשני איסורים שונים, וגם ישבו בשני מקומות שונים, אבל אם הדיין ישב יחד איתם, אפילו שהוא דן באיסור אחר, זה נחשב שהוא היה איתם, זה אביי. רב אומר, מה פתאום? המקום לא גורם, אלא מה שמשנה זה רק האיסורים, ואפילו שהוא היה איתם, אבל הוא דן באיסור אחר ולא דן איתם, זה נחשב איסור אחר, והוא לא יוצא ידי חובה בפער שלהם. זה לגבי המיקום. לגבי האיסורים שבהם הם דנו, אז אם מדובר ממש באיסורים נפרדים לגמרי, למשל חלב ועבודת כוכבים, זה פשיטה שזה נחשב שני איסורים והוא לא יוצא בפער שלהם, כי זה שני איסורים לגמרי מפסוקים שונים וגם מביאים עליהם קורבנות שונים, זה ברור. אבל מה אם זה שני איסורים שנלמדים מפסוקים שונים, אבל יש להם אותו קורבן? למשל, שני סוגים של חלב, הם דנו בחלב המחסה את הקרב, והוא דן בחלב על הדקים. האם זה גם כן נחשב שני איסורים כי זה משני לימודים שונים והוא מביא פער בפני עצמו, או שכיוון שסוף סוף זה אותו איסור, כי זה חלב ואותו קורבן, אז הוא ביחד איתם, ומוסיפה הגמרא ושואלת, גם אם נאמר ששם זה נחשב ביחד, כי שניהם חלב, מה יקרה אם הם דנו בחלב, הוא דן בדם? כאן זה אמנם אותו קורבן, אבל זה שני איסורים שונים. האם הולכים לפי האיסור, ואז הוא לא יוצא בפער שלהם, או לפי הקורבן, ואז הוא יוצא? ועל שתי השאלות האלו, הגמרא נשארת בטייקו, ועד כאן השאלה השנייה, בדיון השלישי, בחלק השלישי, לגבי שאם במקרה הכהן נטעה את עצמו באותו איסור שהבית דין נטעו, אז הוא יוצא בפער שלהם. ראינו על זה שלושה דיונים, וזה המקור, ושמדובר שגם בבית דין וגם הכהן עצמו הם מופלאים, ושלפי רבה זה לא משנה איפה הוא יושב, אלא עיקר הנושא שבו הוא דן. וראינו שאלה, האם הולכים לפי האיסור או לפי הקורבן, ונשארנו בתיקו. ועד כאן כאמור, החלק השלישי. החלק הרביעי זה בנקודותיים באמצע עמוד ב', ובשביל זה נזכיר שהמשנה אמרה שהסיבה שהכהן יוצא בפר של הציבור זה כי בעצם יש דמיון בין הפר של הכהן לפר של הציבור, ויש בעצם שתי נקודות דמיון, אחת במשנה הבאה בעמוד ב' שבשניהם זה דווקא על אלם דבר, והשנייה במשנה שלנו בעמוד א' שבשניהם זה דווקא עם האלם דבר היה לבטל מקצת ולקיים מקצת. ועכשיו מה שנעשה זה נראה מקור לשתי הנקודות האלו, מניין שגם בביתין וגם בכהן שני הדברים האלו נכונים. אז נלך לפי הסדר. אז קודם כל לגבי המשנה שלנו, מניין שבשניהם זה לבטל מקצת ולקיים מקצת, אז לגבי הביתין למדנו את זה כבר בדף ד' שכתוב ונעלם דבר מיני הקהל, ומדייקים שהכוונה היא דווקא איזשהו דבר מהמצווה, איזשהו פרט ולא כל הגוף של המצווה. שם ראינו עוד שיטות איך ללמוד את זה. זה לגבי הביתין. לגבי הכהן, פשוט מאוד, כמו שכבר אמרנו, יש היקש בין העם לבין הכהן, ולכן כמו שאצל העם זה דווקא אם הם ביטלו רק חלק, גם אצל הכהן זה רק אם הוא ביטל רק חלק. זה לגבי הביתין והכהן. ודבר נוסף, המשנה הוסיפה שאותו דבר גם אם הביתין טעו בעבודה זרה, שגם שם זה רק אם הם ביטלו חלק. מאיפה לומדים את זה? גם כן, מהפר של הציבור. כאן יש גזרה שווה, כי גם בפר של הציבור וגם בעבודה זרה יש את המילה מעיני. בפר כתוב מעיני הקהל, בעבודה זרה כתוב והיה עם מעיני העדה. אז עושים גזרה שווה שגם שם זה רק אם ביטלו חלק ולא הכל. עד כאן לגבי המשנה שלנו, שזה רק אם ביטלו חלק ולא הכל. לגבי המשנה הבאה, זה כבר מביא אותנו לשליש התחתון של עמוד ב', שהמשנה אומרת עוד נקודה דמיון, שהיא בעצם הנקודה הבסיסית, וזה שכאמור בשניהם זה דווקא על שגגה של הלם דבר, מה המקור לזה? אז לגבי הביתין זה מפורש בתורה ונעלם דבר, לגבי הכהן וביתין שטעו בעבודה זרה, אז אותו דבר, לומדים את זה מהפר בהיקש של להשמת העם ובגזרה שווה של מעיני מעיני, ועד כאן החלק הרביעי, המקור לשתי נקודות הדמיון בין הפר של הכהן לפר של העם. בחלק החמישי, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', בשורה הרחבה הראשונה, הגמרא שמה לב למשהו מעניין, וזה שבשתי נקודות הדמיון שהזכרנו בין הפר של העם לפר של הכהן, הזכרנו את זה גם לגבי הקורבן של ביתין כשהם טעו בעבודה זרה, שמביאים פר לעולה וסעיר לחטאת, שגם שם זה דווקא בעלם דבר, וגם שם זה דווקא כשהם קיימו חלק וטעו בחלק. אבל נשים לב שהמשנה הזכירה את זה לגבי עבודה זרה רק לגבי כשהביתין טעו בעבודה זרה. היא לא הזכירה את זה לגבי כשהכהן טועה בעבודה זרה. וממילא עולה שאלה, מה באמת הדין של כהן שהטעה את עצמו בעבודה זרה? עכשיו, לגבי איזה קורבן הוא מביא, כאן אין שאלה. כמו שכבר אמרנו בהקדמה, ועוד מעט נראה לזה מקור, ברור לכולם שכל אדם יחיד שחטא בעבודה זרה, לא משנה אם הוא הדיוט, כהן או נשיא, הוא מביא סעירה. אז גם הכהן מביא סעירה ולא מביא פר, זה ברור. מה שלא ברור זה על איזה סוג שגגה הוא מביא את זה. כלומר, האם כיוון שאמרנו שבזה הוא כמו כל אדם, אז גם השגגות שלו הם כמו כל אדם, והוא יביא בין על הלם דבר ובין על שגגת מעשה, או שבזה הוא עדיין ייחודי והוא מביא רק על הלם דבר ולא על שגגת מעשה. אז בזה יש מחלוקת תנאים. רבי אומר שהוא כמו כל אדם והוא מביא גם על שגגת מעשה, חכמים אומרים שלא, וגם בעבודה זרה הוא מביא רק על הלם דבר ולא על שגגת מעשה, כי כאמור הוא כמו הציבור, וגם הציבור מביאים רק על הלם דבר ולא על שגגת מעשה. זאת המחלוקת. בהתחלה הגמרא מנסה לדייק מהמשנה שלנו כמו רבי, מזה שהמשנה כאמור לא הזכירה שכהן בעבודה זרה מביא רק על הלם דבר, אז מכאן לכאורה שהוא מביא גם על שגגת מעשה, אבל הגמרא דוחה את הדיוק הזה, מה פתאום, זה שהיא לא הזכירה זה לא אומר, עובדה שגם במשנה הבאה בדף ח' המשנה לא הזכירה את הכהן, אפילו ששם ודאי שהדין כולל גם את הכהן, אז מהמשנה אי אפשר דייק לכאן או לכאן, אבל בכל אופן כאמור זה מחלוקת. שוב, שכהן שחטא בעבודה זרה, אז מוסכם על כולם שהוא לא מביא את הפר המיוחד שלו, אלא כמו כולם הוא מביא סעירה, אבל על איזה שגגה? לפי רבי, גם שגגת הוראה וגם שגגת מעשה, לפי חכמים, רק שגגת הוראה, אלה הדעות. עכשיו בואו נראה את המקורות, כשאנחנו צריכים מקור גם לזה שהוא מביא סעירה ולא פר, וגם לדעות של רבי ורבנן לגבי איזה שגגה. אז קודם כל בואו נקרא את הפסוקים לגבי אדם שחטא בעבודה זרה, זה במדבר ט"ו, פסוק כ"ז אומר, ואם נפש אחת תחטא ושגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת, כלומר סעירה, ופסוק הבא כ"ח, וכיפר הכהן על הנפש השוגגת בחטאה בשגגה לפני השם וכו'. אלה הפסוקים, ועכשיו איך לומדים מזה? אז לגבי זה שגם כהן ונשיא מביאים דווקא סעירה ולא את הקורבנות המיוחדים שלהם, אז לזה בעצם יש שני מקורות, אחת בברייתא ואחת בגמרא שאחרי הברייתא. הברייתא לומדת את זה מפסוק כ"ח, הנפש השוגגת, הנפש מרבה את הכהן והשוגגת את הנשיא. הגמרא אחרי הברייתא לומדת מפסוק כ"ז, ועם נפש אחת, אחת זה בין יחיד, בין נשיא, בין כהן. למה צריך שני מקורות? זה תראו בראשונים. בכל אופן, זה המקור שגם כהן ונשיא מביאים דווקא סעירה ולא את הקורבנות המיוחדים שלהם. ועכשיו, מה המקור למחלוקת רבי ורבנן, האם כהן יביא גם בשגגת מעשה? אז רבי לומד שכן מפסוק כ"ח שכתוב בחטאה וישגגה, ומכאן הוא דורש שחטא זה בשגגה יהיה. כלומר, מביאים את הקורבן הזה גם על שגגת מעשה, וכאמור, זה כולל גם כהן, ממילא גם כהן מביא גם בשגגת מעשה, זה רבי. רבנן לעומת זאת אומרים נכון, באמת וחטאה בשגגה הכוונה היא לשגגת מעשה, אבל זה מתייחס רק למי שחטאתו בשגגה, כלומר רק להדיות ונשיא שבאופן כללי מביאים קורבן חטאת גם על שגגת מעשה. אבל כהן שבאופן כללי מביא רק על שגגת הוראה, כלומר אליהם דבר, אז אותו זה לא כולל, וגם כאן הוא לא יביא על שגגת מעשה, אלא רק על שגגת הוראה. ועד כאן החלק החמישי של השיעור לגבי כהן משיח שחטא בעבודה זרה, שכאמור גם הוא מביא סירה ולא פר, אבל האם הוא מביא את זה גם לשגגת מעשה? בזה יש מחלוקת. החלק השישי והאחרון זה בשורה הראשונה בדף הבא, בחטא עמוד א', וזה שראינו בברית עכשיו ובעמוד א', שכהן משיח לא מביא אשם תלוי. נזכיר, אשם תלוי זה אם לאדם יש ספק, האם הוא עבר על איסור שעקרונית מחייב חטאת, אז כיוון שהוא מתלבט, אז חטאת הוא לא מביא, אלא הוא מביא אשם תלוי, זה באדם רגיל. לעומת זאת כאמור, הכהן המשיח לא מביא אשם תלוי. ולמה לא? אז כתוב בויקרא פסוק י"ח לגבי אשם תלוי, וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג וכו'. ומפרשים ששגגתו זה שגגת מעשה. כלומר, אשם תלוי מביאים רק בספק של שגגת מעשה. למשל, הוא אכל משהו ולא יודע אם זה היה חלב או שומן, על זה מביאים אשם תלוי, לא על ספק בשגגת הוראה. עכשיו, בואו נחזור לכהן הגדול. אז באמת, בחטאים רגילים, כמו שראינו, הכהן הגדול מקריב רק על שגגת הוראה, לא בשגגת מעשה, וממילא, ודאי שאין לו אשם תלוי, כי כאמור, אשם תלוי זה רק בשגגת מעשה, ואילו לכהן הגדול אין חיוב בשגגת מעשה. זה בחטאים רגילים. אבל, מה לגבי עבודה זרה? אז זה מחזיר אותנו למחלוקת שראינו בסעיף הקודם. לפי רבנן, גם בעבודה זרה, הכהן הגדול לא מביא בשגגת מעשה. אז באמת, גם שם לא יהיה לו אשם תלוי. אז בקיצור, אף פעם אין לו שגגת מעשה, וממילא גם אף פעם אין לו אשם תלוי, זה לפי רבנן. אבל מה נעשה עם רבי? הרי לפי רבי בעבודה זרה הכהן כן מביא גם על שגגת מעשה, אז האם נאמר שבעבודה זרה הוא גם מביא אשם תלוי? הרי לא. אז מה המקור שגם שם הוא לא מביא אשם תלוי? אומרת הגמרא, נלמד את זה מהמשך הפסוק, כאמור כתוב על שגגתו אשר שגג. אשר שגג מיותר, אלא זה בא להדגיש שמי מביא אשם תלוי? רק אדם כזה שתמיד גם חייב על שגגת מעשה, הוא מביא אשם תלוי. אבל הכהן הגדול שבדרך כלל אין לו חיוב על שגגת מעשה, ורק לפעמים יש לו חיוב על שגגת מעשה רק בעבודה זרה, אז הוא לא מביא אשם תלוי, אפילו לא בעבודה זרה. אז אלה המקורות לזה שהכהן הגדול לא מביא אשם תלוי, לא לרבנן, לא לרבי, גם בשאר העבירות וגם בעבודה זרה. ובזה בעזרת השם סיימנו את החלק השישי והאחרון, וגענו למשנה בחטא עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עברנו היום לעסוק בפר כהן משיח שהקדמנו שגם הוא, כמו הבית דין, זה דווקא בטעות בהלם דבר, כלומר שהוא הטעה את עצמו בהלכה וחשב שהחלב הזה מותר, אבל אם זה רק שגגת מעשה שהוא חשב שזה לא חלב אלא שומן, על זה הוא לא מביא פר ובעצם לא מביא כלום. ואת הדיון לגבי זה חילקנו לשישה חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה שאמרה שזה דווקא אם הוא הורה בשוגג ואז גם עשה בשוגג, ושאלנו פשיטה שבמקרה כזה הוא מביא, וענינו שזה מחדש שגם אם כבר לא זכר למה הוא התיר והוא פשוט שמח על היתר שלו, אז אפילו שזה קצת פשיעה, בכל זאת זה נחשב שוגג והוא מביא. בחלק השני ראינו מה המקור לזה, שגם בפר זה דווקא בלם דבר, אז המקור זה מפר של ציבור, אבל איך לומדים את זה? אז בהתחלה אמרנו שלומדים במניין אב, אבל את זה דחינו, כי אפשר גם לעשות בניין אב מנשיא, ואז לומר שזה גם בשגגת מעשה. לכן הצעה השנייה זה שזה הקש, כי בפסוק של הכהן כתוב להשמת העם, כלומר יש הקש בין הפר של הכהן לפר של העם, כמו ששם זה רק אלם דבר, גם בכהן זה רק אלם דבר. עכשיו שאלנו אם כן, אז שיהיה דווקא אם הוא יטעה אחרים, כמו בביתין שזה דווקא כשהם יטעו אחרים, וענינו, כתוב בפסוק של הכהן על חטאתו אשר חטא, דווקא כשהוא חטא ולא אחרים, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו את המשנה הבאה שחידשה שאם במקרה כשהביתין הטעו את העם בחטא מסוים, גם הכהן הטעה את עצמו באותו חטא, אפילו שזה שתי טעויות נפרדות, בכל זאת הוא יוצא בפר של העם, ועל זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה מה המקור, המשנה אמרה שזה פשוט מהדמיון בין הפר של הכהן לפר של העם, והביאה שתי נקודות דמיון שנזכיר אותם עוד רגע. הברית הביאה לזה לימוד אחר, וזה בהתחלה מנשיא, אבל היא דחתה, ואחרי זה מהפסוק של הכהן שכתוב על חטאתו אשר חטא. פר בן בקר וכולי, ולומדים מאשר חטא, שרק אם הוא חטא בפני עצמו הוא מביא פר, אבל אם במקרה גם העם חטא בזה, אז הוא לא מביא פר, זה לגבי המקור. הדיון השני היה, במה מדובר כאן? הרי הביתין צריך את המופלא שבביתין איתו, וגם הכהן עצמו בשביל להתחייב בפר, גם הוא צריך להיות המופלא שבביתין, אז אם הוא המופלא והוא היה מביתין, אז מה זה המקרה שהוא לא חטא איתם? הרי הוא היה איתם ופסק איתם, עונה הגמרא, מדובר שיש שני מופלאים, אחד זה הכהן והשני היה עם הביתין. ודיון שלישי, מה נחשב שהם חטאו ביחד ומה לא? אז לגבי המיקום, הבאי חשב שבשביל שהם יהיו ביחד צריך להיות שגם זה היה אותו חטא וגם שהוא ישב איתם, אבל רב אמר שזה לא משנה איפה הוא ישב, העיקר אם זה אותו חטא או לא. לגבי באיזה חטא מדובר, אז אם זה שני חטאים שונים לגמרי, חלב ועבודה זרה, אז ודאי שהוא לא נחשב איתם והוא מביא בפני עצמו. אם זה אותו חטא, למשל חלב, רק שני סוגי חלב, או אותו קורבן, למשל דם וחלב, האם הולכים לפי החטא או לפי הקורבן, בזה הגמרא נשארה בתיקו. ועד כאן החלק השלישי, לגבי שהכהן יוצא בפר שלם, אם במקרה הם חטאו באותו חטא באותו זמן. החלק הרביעי היה לגבי שתי נקודות הדמיון שהמשנה הזכירה בין הכהן לבין הביתין, שזה א', שבשניהם זה דווקא בעליהם דבר ולא בשגגת מעשה, כמו שאמרנו, וב', שבשניהם העליהם דבר זה דווקא כשביטלו חלק אבל קימו חלק, ולא שטעו וביטלו את כל המצווה. מה המקור לשתי נקודות הדמיון אלו? אז לגבי שביטלו מקצת וקימו מקצת, אז בביתין המקור זה ונעלם דבר ולא כל הגוף, ובכהן זה קש לביתין, כמו שאמרנו, מהמילים להשמת העם, וגם בביתין שטעה בעבודה זרה, גם שם יש אותו דין, וגם את זה לומדים מהפר של הציבור. על ידי גזרה שווה של מעיני מעיני. זה לגבי הדין של המשנה בעמוד א', שזה דווקא כשביטלו מקצת וקימו מקצת. לגבי הדין במשנה בעמוד ב', שבשניהם זה דווקא בעליהם דבר, אז בביתין זה מפורש ונעלם דבר, ובכהן ובביתין שטעה בעבודה זרה, כאמור, לומדים את זה מהפר של העם, על ידי הקש של אשמת העם, ועל ידי הגזרה שווה של מעיני מעיני. בחלק החמישי ראינו שהמשנה לא הזכירה מה הדין של כהן שטעה בעבודה זרה. אז ברור לכולם שהוא מביא סעירה, אבל האם גם שם זה דווקא בעליהם דבר? אז בזה יש מחלוקת. רבי אומר שבאמת זה גם בשגגת הוראה וגם בשגגת מעשה, אבל חכמים אומרים לא, גם כאן זה דווקא בשגגת הוראה, אלה הדעות. וראינו את המקורות לכל זה, מניין שגם כהן וגם נשיא, כשהם טעו בעבודה זרה, הם לא מביאים את הקורבנות המיוחדים שלהם, אלא כמו כל אחד, דווקא סעירה. אז הברייתא למדה את זה מפסוק כ"ח, הנפש זה כהן והשוגגת זה נשיא, והגמרא למדה את זה מפסוק סוג כ"ז, ועם נפש אחת, אחת זה בן יחיד, בן נשיא, בן כהן. ולגבי מחלוקת רבי ורבנן, אז רבי למד מ"וחטאה בשגגה", שחטא זה בשגגה יהה, שזה גם שגגת מעשה, גם לכהן. רבנן אומרים נכון, אבל זה לא לכהן, אלא רק למי שבדרך כלל מביא גם לשגגת מעשה, אבל לכהן. זה היה החלק החמישי. בחלק השישי ראינו מה המקור לזה שהכהן הגדול לא מביא אשם תלוי, אז כתוב באשם תלוי על שגגתו אשר שגג, ומשגגתו לומדים שהכוונה לשגגת מעשה, וממילא כיוון שלכהן הגדול אין חיוב קורבן על שגגת מעשה, אז גם אין לו חיוב של אשם תלוי, אבל אמרנו שזה נכון לפי רבנן שאף פעם אין לו חיוב על שגגת מעשה, אבל לפי רבי שבעבודה זרה יש לו חיוב על שגגת מעשה, מה המקור שגם שם אין לו אשם תלוי? אז לומדים את זה מההמשך, שגגתו אשר שגג, אשר שגג בא להדגיש שדווקא מי שתמיד יש לו שגגת מעשה הוא זה שיש לו גם אשם תלוי, אבל הכהן הגדול שלפעמים יש ולפעמים אין, אז גם בעבודה זרה שיש חיוב על שגגת מעשה, בכל זאת אין חיוב על אשם תלוי. זה היה החלק השישי והאחרון. כל טוב.